שיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשת השבוע, פרשת תולדות, על הנושא יצחק המשובח שבאבות.
כל אחד מן האבות, אברהם, יצחק ויעקב, זוכים לברכה זהה, מיוחדת. בנושא של זרע רב, הרבה זרעך, זוכים בזה אברהם בנפרד, יצחק בנפרד ויעקב בנפרד. ואני רוצה להתמקד בפרשה שאליה אנחנו נכנסים, פרשת תולדות, בצורה שבה מתברך בזה יצחק אבינו. מתוך הצורה הזאת שבה מתברך יצחק, אני רוצה בכלל לעמוד על עניינו של יצחק, על דמותו של יצחק, ולהיכנס לזה במכלול רחב יותר. אבל ישנה תופעה מעניינת מאוד. שתי פעמים זוכה אברהם אבינו להתברך על ידי הקדוש ברוך הוא, בברכה שיהיה לו זרע רב. שתי פעמים שהן אגב שתי ההתגלויות היחידות שזוכה לקבל יצחק מהקדוש ברוך הוא. יצחק. שתי פעמים יחידות שבהן זוכה יצחק שיתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. ויצחק זוכה בשתי התגלויות בלבד, בשונה מאברהם שזוכה לשמונה פעמים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומדבר איתו, בשונה מיעקב שזוכה לחמש פעמים. ובשתי הפעמים הוא מקבל גם את הברכה הספציפית של והרביתי את זרעך, אלא שבשתיהן מופיעה נקודה מעניינת שקיימת רק אצלו. בוא נראה את הדברים רגע במקור. מקור אחד, והיא רעב בארץ. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, זאת אגב הערה מעניינת, היה רעב גם אצל יעקב, אבל לא כתוב מלבד הרעב אשר היה בימי יצחק. אצל יצחק הכל איכשהו כרוך באברהם, אבל עוד רגע נהיה עד כמה. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. ויירא אליו השם, ויאמר אל תירד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. עוד נחזור עוד מעט לפסוקים האלה. גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. עכשיו העניין, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך, והרביתי את זרעך, נכון? והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. למה כל זה יקרה? עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. זה מופיע כשיצחק יורד לגרר בגלל הרעב, ומקבל את ההוראה לא לרדת משם למצרים כמו שירד אברהם אבינו. הוא מגיע לגרר, ושם יש לו קבלת פנים לא כל כך נעימה. הוא חופר באר אחת, נכון? זורקים אותו מהבאר האחת והוא עובר לבאר אחרת, זורקים אותו מהבאר הזאת, עסק, סתנה, והוא עובר לבאר שלישית, ואז הוא מגיע לבאר שבע. כשהוא מגיע לבאר שבע, מגיעים אליו אבימלך ופיכול מרעהו, ובאים לדבר איתו ורוצים בכל זאת לעשות איתו הסכם. כשהוא מגיע לבאר שבע, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא פעם שנייה ואחרונה במקרא. אגב, יצחק חי יותר זמן מכל האבות כולם, הוא חי 180 שנה. חייו של יצחק מתארכים מאוד. לפי החשבון, יצחק חי ומודע לחלוטין גם לסיפור מכירת יוסף. רש"י מסביר למשל שהפסוק ויבק אותו אביו המפורסם אצל יוסף ויעקב הוא לא יעקב הבוכה את יוסף, אלא יצחק הבוכה את יעקב, ויבק אותו את יעקב, אביו יצחק. והנה ההתגלות השנייה והאחרונה, היחידות במקרא, אני מזכיר עוד פעם, וגם פה מופיע העניין של והרביתי את זרעך. ונשים לב שוב, ויעל משם באר שבע ויירא אליו השם בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי ובירכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. עוד מעט אני אמשיך. יצחק זוכה פעמיים להתחייבות של והרביתי את זרעך, וכל פעם זה בזכות אברהם. דבר משונה מאוד. אין לו זכות לקבל את הברכה הזאת בזכות עצמו? הוא זוכה להבטחה של הרביית הזרע בעבור אברהם עבדי, עקב אשר שמע אברהם בקולי. יעקב זוכה להבטחה הזאת שזרעו ירבה, אבל בשום מקום זה לא בזכות יצחק ולא בזכות אברהם, זה בזכות יעקב. הנה הברכה אצל יעקב, במקור 2, מצד שמאל, במקור האחרון למטה. פעם אחת מתוך כל ההתגלויות הרבות שיעקב זוכה להן, מופיע הרעיון של הרביית הזרע. אני מדבר, יש גם פעמים שכתוב ואשך לגוי גדול אצל אברהם, גוי וקל גויים, פרי ורבה. אני מדבר על הביטוי והרבה את זרעך. הביטוי להרבות זרע מופיע אצל יעקב, והוא מופיע בחלום המפורסם בסולם, והחלום והנה סולם מוצב ארצה, והנה השם ניצב עליו, ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה ולזרעך, והיה זרעך כאפר הארץ, זה הריבוי, והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. לא עקב אשר שמע יצחק, ולא עקב אשר שמע אברהם, ולא בזכות אף אחד. רק שתי התגלויות יש ליצחק, ובשתיהן ההתחייבות היא עקב אשר שמע אברהם. מה כל כך חסר חלילה, אולי, לכאורה? עוד מעט נראה שזה בכלל לא, אבל צריך להבין את זה. מה הפך יצחק לכל כך צדדי? האמת היא שזו דוגמה אחת, שאולי לא כל כך שמים לב אליה, אבל לדוגמאות אחרות בצדדיות של יצחק הרי תמיד אנחנו שמים לב. יצחק פסיבי מאוד, נראה מאוד צדדי. יש כמה פסוקים שבהם יצחק אבינו נעלם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אין יצחק. אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. כל יום אנחנו אומרים את הפסוק הזה, איפה יצחק נעלם שם? חז"ל אומרים אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם זה יצחק. טוב, נו, אבל למה לא... יש עוד הרבה פסוקים. אבל בלי הפסוקים, בפרשות עצמן, יצחק תמיד נשמע ככה צדדי. בכל אחד מן הסיפורים, הוא שונה לחלוטין מן האבות האחרים. איך נאמר אצלו, אל תרד מצרימה, אתה עולה תמימה, אברהם כן, יעקב כן, אתה לא יורד למצרים. אבל הוא הבן הנעקד. ושונותו הזאת של יצחק, אני רוצה שניגע בה גם מכיוונים שונים. אבל לפני שנחזור לדוגמאות אחרות, מופיעות תמיד, אם עסקנו הרגע בפרשת הבארות, אז תשבו את פרשת הבארות של אברהם אבינו לפרשת הבארות של יצחק. פרשייה שלמה, יצחק אבינו בא לגרר, חופר בארות, גוזלים לו את הבאר, אז מה הוא עושה יצחק אבינו? עובר לבאר אחר. עוד פעם גוזלים, עוברים. מה? מסר חינוכי. אברהם אבינו, אגב, את איזה בארות הוא חופר סך הכל יצחק? את הבארות שסיתמו פלישתים שאבא שלו חפר, זה בכלל לא שלו. עקב אשר שמע אברהם, הוא בכלל הכל בזה אברהם עשה. הוא לא עשה שם כלום. נגמרת עקדת יצחק. גם יצחק אבינו היה קצת בעקידה. לא רק אברהם, נגמרת עקדת יצחק. אז בי נשבעתי נאום השם יען אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך. למה? עקב אשר שמעת בקולי. לא יצחק, יצחק בכלל לא בתמונה. הכל עקב אשר אתה אברהם אבינו שמעת בקולי. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחרת, שנראית קצת שונה, והיא אולי שופכת אור מכיוון אחר לגמרי. בוא נתמקד רגע בהתגלויות על הרביית הזרע שניתנות לאברהם וליעקב מול זאת של יצחק. אברהם זוכה 3 פעמים להבטחה שיהיה לו זרע רב. הראשונה במקור 2א. והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאימו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כאפר הארץ. אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. יש הבטחה כאן שיהיה זרע רב, כמה רב? כאפר הארץ. ומה צריך אברהם אבינו לעשות? הוא צריך לעשות פעולה. סע עיניך וראה. אחר כך פונה הקדוש ברוך הוא אל אברהם בפעם השנייה, ואומר לו שהוא ייתן לו זרע רב לא כאפר הארץ אלא ככוכבי השמיים. בואו נראה רגע את הפסוקים במקור ב'. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אגב, הערה בסוגריים. גם אצל אברהם, גם אצל יעקב, יש בלי סוף חלומות, מחזות. יצחק אפילו לא פעם אחת. אין חלומות, אין מחזות. אגב, אברהם ויעקב מוקפים במלאכים. מלאכים באים ומלאכים מבקרים, ויעקב שולח מלאכים, ורשי תורח להגיד שזה מלאכים ממש. ונפגשים עם מלאך בלילה, אצל יצחק אין אף פעם דבר כזה. כל פעם שבאה בשורת הרביית הזרע, זה אגב איזשהו מחזה, איזשהו חלום, עם איזושהי פעולה שהם עושים. הנה הפעולה עכשיו. ויאמר אברהם השם אלוהים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו לאמור לא יירשך זה. כי אם אשר ייצא ממאיך הוא יירשך. טוב, עכשיו הוא רוצה להגיד לו והוא לא סתם יירש אותך אלא יהיה לו זרע רב. אז מה עושה עכשיו הקדוש ברוך הוא? פסוק ה' במקור ב'. ויוצא אותו החוצה, עסקנו פעם בהרחבה בפסוק הזה, ויומר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויומר לו כה יהיה זרעך. אי אפשר להבין בלי ההסבר הויזואלי. אתה יודע כמה הזרע יהיה לך? כמו אפר הארץ. אתה רוצה להבין? שנה עיניך וראה. תראה כמה כמו כוכבי השמיים. אבל לא סתם, צא החוצה, ספור את הכוכבים, ועכשיו תבין. זה אברהם אבינו. אחר כך בא אליו הקדוש ברוך הוא בפעם השלישית, וזה בשיא המחזה הגדול, זה בעקידה עצמה. אז היה פעם אחת דימוי לאפר הארץ, נכון? פעם אחת דימוי לכוכבי השמיים, ועכשיו הפעם השלישית והאחרונה בהתגלויות של אברהם לגבי הרביית הזרע. ויומר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כי ברך וברכך והרבה הרבה את זרעך גם ככוכבי השמיים וגם ככל אשר על שפת הים. הכל לפי כל הדימויים, שני הדימויים שהיו עד עכשיו. למה? עקב אשר שמעת בקולי. אז מסתיימת העקידה, ואז הפסוק המפורסם, שגם הוא בסוגריים, השוני הגדול בין יצחק לאבותינו האחרים, וישוב אברהם אל נעריו. כבר נגענו בזה הרבה פעמים. לא ונשתחווה ונשובה, כמו שהבטיח אברהם אבינו, רק אברהם שב אל נעריו. ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע, אבל יצחק אבינו לא חוזר לבאר שבע. לא הפעם. אצל יעקב אם נחזור, במקור 2 ב' שראינו, בפסוק האחרון, קודם כל, כל ההבטחה על הרביית הזרע שוב מתרחשת תוך כדי מצב של חלום. הוא רואה מחזה, הוא רואה סולם מוצב ארצה. ועוד פעם, הרביית הזרע באה עם הדגמה. והיה זרעך כאפר הארץ. אברהם אבינו זכה להדגמה גבוהה מאוד, כוכבי השמיים. ומן הצד השני להדגמה מלמטה אפר הארץ. ואחר כך בפעם השלישית לסיכום של שניהם. והמחנה המשותף לכולם, שכולם התרחשו באירועים מאוד מיוחדים, מאוד רוחניים. המחזה, העקידה, שא עיניך, תמיד צריך גם היה לעשות איזושהי פעולה. יעקב זוכה רק לדימוי של אפר הארץ, אבל גם הוא זוכה להבטחה רק עם דימוי. וגם אצלו זה מתרחש רק במחזה, בחלום. נחזור רגע ליצחק, לפסוקים שראינו. נכון, רק שתי התגלויות זוכה יצחק. אבל אף פעם לא מחזה ולא חלומות. סתם, פשוט. אצלו הקדוש ברוך הוא מתגלה בלי חלומות ובלי מחזות, והוא האבא היחיד שמקבל את הבטחת הרביית הזרע, מצד אחד אמרנו, כאילו לא בזכות עצמו, עקב אשר שמע אברהם, בעבור אברהם. אבל מן הצד השני, הוא היחיד שמקבל את הבטחת הרביית הזרע, בפעם הראשונה עם הדוגמה של כוכבי השמיים, ובפעם השנייה בלי שום דוגמה. אם נחזור רגע לפסוקים, אל תירא כי איתך אנוכי, ובירכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. יצחק אבינו כנראה לא צריך הסברים ויזואליים. הוא לא צריך שזה יתרחש בחלומות מיוחדים. הרמב״ם מחלק במדרגות הנבואה, שיש נביאים שזוכים לנבואה רק בלילה, יש נביאים שזוכים בחלום, יש נביאים שזוכים במחזה. ויש מדרגה הכי גדולה של הנביא, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו סתם. אז מסתבר פה שני דברים שנראים הפוכים לגמרי. יצחק הוא היחיד בין האבות שמקבל את ההבטחה הזאת בלי שום פעולה, בלי שום הסבר, בלי שום אירוע מחזי מיוחד, סתם. אבל מאידך, הסיבה שהוא זוכה לבשורה או להבטחה היא לא בזכות עצמו, אלא בזכות אברהם אביו. דבר משונה. מהו בדיוק העולם הזה של יצחק אבינו? היה באמת האבא הנעלם שבין האבות, האבא הפחות מוכר, הפחות מורגש. אגב, באותם פסוקים של הבארות, שם חלק מן אותם ההבדלים האדירים שבין יצחק לכולם. כל הפרשה שלנו, כל פרשת חיי שרה הרי מתארת את השוני האדיר בין יצחק לכולם. יצחק הוא האבא היחיד שלא עוסק בשידוך בעצמו. יעקב מטפל בעניין עם עצמו הרבה שנים. ומחליפים, ויש גם רחל וגם לאה. גם יצחק ימצא את השידוך ליד הבאר. אבל הוא בכלל לא יהיה שם. לא סתם הוא לא יהיה שם, זה לא הוא ישלח את השליח, זה האבא שלו שולח את השליח. הוא אפילו לא יודע מזה, אנחנו לא פוגשים אותו. כל העסק מתארגן סביבו. אבל יש תופעה אחרת מעניינת מאוד ביצחק. כל האבות, גם אברהם וגם יעקב, ויצחק אחרת, מיד נראה את זה, אנחנו פוגשים את היחס של האומות אליהם. איזה התפעלויות לפעמים. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, נאמר לאברהם אבינו. אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. של יעקב בלי סוף, פרעו, מצרים. לבן מרגיש. אבל תשימו לב מה קורה אצל יצחק. יצחק מגיעים אליו אבימלך ופיכול מראהו, ורואים אותו, וכשהם מנסים לשכנע אותו בסוף מקור אחד, כשהם מנסים לשכנע אותו לעשות איתם הסכם שלום, הם אומרים לו כך, הוא שואל אותם, מדוע באתם אליי ואתם שנאיתם אותי ותשלחוני מאיתכם? עוד אין לנו הסבר לתופעה הזאת של יצחק אבינו. עובר מבאר לבאר. אברהם אבינו, אתם זוכרים, פעם אחת גזלו לו באר. פעם אחת. אז מה הוא עשה עם הגזל הזה? כשבא אליו אברימלך ואמר לו שרוצה לעשות הסכם, אז הוא הכניס לתוך ההסכם העתידי האדיר הזה סעיף שמעכב את כל ההסכם. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי וגם אתה לא הגדת לי. הייתה באר אחת שגזלו. אז זה ייכנס בתוך ההסכם לכל הדורות. אצל יצחק גוזלים באר, אז הוא קורא לזה על שם הפסדתי פעם ראשונה. גוזלים עוד אחת, הפסדתי פעם שנייה. בפעם השלישית, על שם מה הוא קורא לזה, סוף סוף לא גזלו. רחובות, אתה הרחיב השם לנו. מגיעים אליו אחר כך, ואז הדבר המדהים. הוא שואל אותם, מדוע באתם אליי? ואתם שנאיתם אותי ותשלחוני מאיתכם. ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך. זה האבא היחיד שזוכה לזה. ראו ראינו כי היה השם עמך. י' ק' ו' ק'. לא אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה. זה הרבה יותר. ראו ראינו. שמדרש מרתק במקור חמש למטה. ראו ראינו. מה זה הכפילות הזאת? כתוב במדרש, מדרש נר השכלים. ראו בסתר. ראינו בגילוי. צריך להבינו, יש משהו נסתר אצלו שכולם ראו אותו. צריך להבין מה זה. די מובן דרך אגב. מגיע אדם משנת בצורת לארץ של רעב, זורע שם ומוצא מאה שערים. הקנאה ברורה, הכל ברור, אבל גם ברור שפתאום רואים שהשם איתו, משהו קורה פה. ואז לזה העיקר. ונומר תהינה עלה בינותינו, בינינו וביניך, ונחרטה ברית עמך, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך השם. לתואר הזה, ברוך השם, זוכה עוד אדם אחד בכל התנך כולו, חוץ מיצחק. רק עוד אדם אחד. זה מעניין מאוד. אנחנו עכשיו במוצאי פרשת חיי שרה וערב פרשת תולדות. האדם הנוסף היחיד שזוכה לתואר ברוך השם, זה אליעזר. זה האבן. שם שואלים חז"ל למה הוא זוכה לתואר ברוך השם אצל אליעזר. ועונים בכל מיני צורות, בזוהר מופיע הסבר אדיר. אליעזר, אגב, אנחנו אומרים אליעזר, לא כתוב בכל פרשת חיי שרה אליעזר. השם לא מופיע. בכל הפרשה, תחפשו, אין אליעזר. עבד אברהם. זה מאוד משמעותי. אנחנו יודעים שעבד אברהם זה דמשק אליעזר. חז"ל אומרים שהוא נקרא ברוך השם, כי הוא היה שליח נאמן. לא היה לו שום דבר משל עצמו. אליעזר נקרא ברוך השם, ואולי לכן אפילו שמו לא מופיע, הוא כל כך אין לו שום דבר משל עצמו, הוא גם אין לו שם בכל הפרשה. כל הפרשה הארוכה של העבד שהולך לחפש את השידוך ליצחק, לא מופיע שם שלו. הוא כל כולו בטל למשלח, בטל לרעיון. ממילא הוא נקרא ברוך השם, כי אין לו כלום משל עצמו. הוא כולו צינור שמקבל את הברכה הזאת. אבל יצחק אבינו הוא לא שליח, הוא אבא בפני עצמו. הוא היחיד במקרא שיש לו את התואר, לא בתור שליח, שיש לו את התואר המופלא הזה ברוך השם. כל הדברים האלה יחד מחייבים להסתכל על יצחק אחרת ולנסות להבין מה קורה פה. מצד אחד, הכל עקב אשר שמע אברהם, הכל תפל. מצד שני, היחיד בין האבות שזוכה לנבואה בלי הגדרות, בלי צמצומים. מי זה יצחק? אגב, בהערה קטנטנה, לגבי הפסוק הזה, אתה, אתה, ברוך השם, הנציב בעמק דבר, ממש בסוגריים בלבד, בלי להאריך בזה, הנציב בעמק דבר אומר פה הערה שאני חושב שהיסטורית יש לה, היסטורית ולאומית, יש לה חשיבות רבה מאוד. הערה מאוד מעניינת. הנציב אבל לא עונה על השאלה מה זה ברוך השם. הוא מנסה להבין את הפסוק. כתוב בפסוק הזה, אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה, אתה ברוך השם. אז הנציב אומר שכל שלב בתוך הדברים שאומרים לו עכשיו אנשי אבימלך, היה עוד איזה פיוס. למה בכל זאת, למרות מה שעשינו לך, שווה שתעשה איתנו הסכם? הרי ידם על התחתונה, יש להם רקע קשה מאוד איתו. וכל שלב מנסה אבימלך ואנשיו לשכנע אותו שבכל זאת ההסכם הזה כדאי לו. זאת אומרת הנציב, הם אמרו לו בהתחלה, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך. סך הכל, נכון שאומנם שילחנו אותך, נכון שזרקנו אותך מגרר, אבל עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום. היה שבב מוסת. הייתה הסתה נוראית. ואומנם גירשנו אותך, אבל דאגנו שהגירוש לא יפגעו בך. טוב. מוסיף הנציב פילי פלאות, ויש עוד דבר אחד. בסופו של דבר, אחרי הגירוש, אם תסתכל על הגירוש, מי שבסוף הרוויח מהגירוש זה אתה, אנחנו הפסדנו. אתה, אתה ברוך השם. אנחנו לא. למה? תראו את הנציב פילי פלאות. מקור שלוש. עוד פייסו אותו גם על עיקר השילוח. אף על גב שהיה אבל ומעשה לרעה, הלא הרעה הגיעה אלינו יותר ממה שנגע בך. שהרי אתה, אתה ברוך השם. והם אינם כן. הנציב מסביר. כשהיית אצלנו, אז נכון, אנחנו סתמנו לך בעירות. ונורא קינינו בזה שפתאום יש חקלאות. אבל מה לעשות, כשהיית אצלנו, אז היה לנו חקלאות. כשהלכת, אז אומנם גירשנו אותך, אבל אנחנו עכשיו הפסדנו. והרי ידוע שהעשיר בקרח, כשם שמגיעה לו טובה באמצעות אנשי העיר, כך מגיעה להם הרבה טובות על ידי עסקיו. הם מרוויחים יותר ממנו. ובשלחם אותו נגרעה הטובה הלז. אבל הטובה הזאת נגרעה אך מהם ולא ממנו. באשר הוא ברוך השם. הוא ממשיך להיות ברוך השם במקום הבא. עכשיו מאיר הנציב, וכל הדברים האלו זה נורא מבחינה היסטורית. וכל הדברים האלו אות ורמז הם לישראל בעת הגלות, כאשר יגרשו מאיזה מקום, יבינו וישכילו הגויים אחר כך, שהראו לעצמם יותר ממה שהראו לכלל ישראל המושגחים למעלה מן השם. מעניין. גירשנו, אתה מצליח שם, וכאן הכלכלה נגמרה. הנציב הוא יפה מאוד, אבל הוא לא מסביר בכלל את המושג ברוך השם. ואני יודעתי, כדי להיכנס לעולמו של יצחק, צריך להיכנס ליצחק מתחילת הדרך. אני הייתי רוצה לפתוח בפסקה אחת מהזוהר הקדוש, ודווקא להתחיל משם ואז להגיע לפשט. במקור מספר 9, מופיעים דברים מופלאים בזוהר. יצחק, עוד דבר שונה בינו לבין כל האבות, הוא האבא היחיד מכל האבות, שאין תמורה ואין שינוי בשמו. אברהם נהיה לאברהם וליעקב מתווסף ישראל, אבל יצחק נקרא תמיד יצחק. בזוהר גם שמים לב לעוד דבר. פעם דיברנו על שמות כפולים. ירושה לי להזכיר רגע את הנושא הזה. דיברנו על זה אגב משה רבינו. הרבה מאוד פעמים אנחנו פוגשים שקוראים לאבות מגדולי עולם בכלל, פעמיים בשמם. אברהם, אברהם. משה, משה. יעקב, יעקב. שמואל, שמואל. גם כשלא קוראים, יש פעמים שזה מופיע פעמיים. אלה תולדות נוח, נוח, איש צדיק. הקריאה פעמיים באה תמיד לתאר שני שמות של האדם. לכל אדם יש שם, ולכל אדם ישנם שני שמות. אגב, השיר היפה הזה שלכל איש יש שם, השיר המיוחד הזה של זלדה, בא בעצם ממדרש שלם. מדרש שמתאר את השם שנתן לו אלוקים, ואת השם שנתנו לו אבי ואמו. יש שם שהוא התואר שאני מוכר כאן. ויש את השם שהוא הביטוי האלוקי שלי, הרוחני שלי. לכל אחד יש את הירושלים של מעלה שלו, ואת הירושלים של מטה שלו. איך אומר הרב קוק יפה מאוד לגבי מעשר שני? יש הרי מעשרות שאנחנו נותנים ללוי, לכהן, לגר, ליתום, לאלמנה, לעמי. מעשר שני לא נותנים לאף אחד. מה הדין של מעשר שני? מעשר שני אוכל האדם עצמו בירושלים. שואל הרב קוק, אז למה זה נקרא מעשר? תגיד, זה לא שייך למשפחת המעשרות. מעשרות זה משהו שאני נותן למישהו, לכהן. אומר הרב קוק, בכל אחד מאיתנו יש את הצד של הכהן שבו ואת הצד של הישראל שבו. בכל אחד מאיתנו יש את הצד של ירושלים שבו. וכל אחד מאיתנו מצווה לתת פעם מעשר מהצד הלא ירושלמי שבו לצד הירושלמי שבו. מהצד הישראלי שבו לצד הכהן שבו. זה מעשר ממישהו למישהו. זה ממשפחת המעשרות. אברהם אברהם זה שני שמות. אנחנו הזכרנו את זה פעם אגב משה רבינו. כי מי שזוכר תמיד להוציא אצל משה רבינו, יש קו מפסיק בין שני השמות. רק בפרשה האחרונה ראינו בעקדה. ויקרא מלאך השם ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. בין האברהם הראשון לאברהם השני, למי שזוכר בספר התורה, יש קו, יש הפסקה. רב חיים מוולוז'ין מסביר באריכות, ההפסקה הזאת באה להגיד שיש הפסקה בין אברהם העליון לאברהם התחתון. באשר הוא בשר ודם, אצל כל אחד יש הפסקה. נוח, נוח, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב. גדולתו של אברהם, אברהם, שנקרא כך, אברהם, אברהם, זה שהוא מצליח לענות, הנני. אני יודע את ההבדלים, אבל אני, זה שלמעלה וזה שלמטה, זה אותו אחד. יעקב מגיע במראות הלילה, במראות הלילה לבאר שבע, וזוכה לקריאה, יעקב, יעקב. וגם הוא עונה פעם ראשונה, הנני. רב חיים מוולוז'ין העמיד אותנו פעם על דבר מעניין מאוד. אצל משה רבינו הוא היחיד שנקרא בסנה משה משה בלי קו מפסיק באמצע. בכל התורה כולה. וזה משה רבינו. משה רבינו זה איש האלוקים. זה מי שהצליח להגיע למדרגה כזאת שמשה ומשה הראשון והתחתון אין ביניהם קו מפסיק. עד כאן הקדמה להבנת הזוהר במקור תשע. הזוהר אומר יש מדרגה יותר גדולה ממשה. המדרגה הזאת היא מדרגתו של יצחק. בוא נראה רגע אותו ביחד. אצל יצחק לא כתוב אף פעם יצחק יצחק. ותזכורת נוספת, יצחק אבינו הוא גם האבא היחיד שאת שמו לא נותן לו לא אביו ולא אמו, אלא רק הקדוש ברוך הוא. נכון, כולנו זוכרים שאביו חייך ואמו חייכה, וכולם צחקו, ואם נספיק נשאל עוד מעט מה באמת ההבדל בין הצחוק של אברהם לצחוק של שרה. זו נקודה מאוד גדולה להבין. אבל לא על שם הצחוקים האלה נקרא יצחק, אלא הקדוש ברוך הוא קרא לו יצחק. יצחק ורבקה קראו לבנים שלהם יעקב ועשיו. אברהם נקרא אברהם על ידי אביו, תרח. חז"ל אומרים, למה נוח נוח תרי זימני? למה מופיע פעמיים? אלא, אני קורא את הזוהר. כל צדיק וצדיק דידי אלמה איתלי טריין רוחים. לכל צדיק וצדיק בעולם ישנם שתי רוחות. שני צדיקים. רוח אחד באלמה דין ורוח אחד באלמה דעתי. הוא חי פה, והוא חי כל הזמן באמביוולנטיות מאוד קשה. בין הצדיק שבעולם הזה והצדיק שבעולם הבא. בין הצדיק שנמצא כאן והצדיק שנמצא שם. אם הוא צדיק של אמת, אם הוא צדיק יסוד עולם, הוא כל הזמן חי את שני הדברים. רוח אחת באלמדין ורוח אחת באלמדעתי, והכי תשכח בחולו צדיקי, וכך תמצא בכל הצדיקים. חפש. משה, משה. יעקב, יעקב. כאן הזוהר לא מחלק בין ההפסקה של משה, משה לשאר. יעקב, יעקב, אברהם, אברהם, שמואל, שמואל, שם, שם. עכשיו העיקר. בר מיצחק. דלא כתיב בי. כמה דכתיב בהו. לא כתוב בו כמו שכתוב בהם. מדוע? בגין דיצחק בשעתה דאיתקריב על גבי מדבך. כיוון שיצחק בשעה שקרב על גבי המזבח בעקידת יצחק. נפקת נשמתי דהבת בי בהי אלמה. יצאה ממנו נשמתו שהייתה כאן. וכיוון דאית מרבי באברהם, ברוך מחיי המתים. כשנאמר בו מחיי המתים, תבת בי נשמתי דאלמה דעתי. נכנסה בו הנשמה, לא של העולם הזה. של אלמה דעתי. ומרגע זה הוא מת חי. מרגע זה הוא חי כאן, אבל הוא בכלל לא חי כאן. בגין דת ישכח, בגלל זה תמצא, דלא ייחד קודש הבריחו שמי, אלא על יצחק. למה רק עליו הוא ייחד את שמו? למה רק לא הוא קרא כך? בגין דאית חשיב כמת. הנביא יהיה הגדול שבנביאים, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו במדרגה כזאת של וירביתי את זרחה, הוא צריך מחזה, הוא צריך לצאת מהמציאות. איך מסביר רשי ויוצא אותו החוצה? ויומר הבית נא השמיים, אמר לו, צמח הללו של עולם. אתה באמת רוצה להבין מה יהיה עם הזרע שלך, מה יהיה עם נצח ישראל? אתה באמת רוצה לתפוס את זה? צמח הללו של עולם, צמח המציאות שלך, צמח הרגע. איך אנחנו אומרים שם בהגדה של פסח כל פעם? צא ולמד. צא החוצה. החוצה מהמציאות הקטנה. אתה רוצה, יעקב אבינו, באמת להבין את הרבה את זרחה כאפר הארץ ופרצת ים וקדמה? אני לא יכול להגיד לך את זה במציאות שאתה בא. כי במציאות שאתה בא יש לך נשמתה דאלמה הדין ונשמתה דאלמה דעתי. אבל כשרוצים להגיד את זה ליצחק, אז תופסים אותו כשהוא הולך בשוק, זה לא משנה. הוא כל הזמן נמצא בנשמתא דאלמא דעתי. הוא לא צריך לא הדגמות ולא מחזה. ייחד קודש הבריחו שמי על יצחק. צריך להבין את זה לאט, זה דבר שהוא מאוד מאוד יסודי. זה לא רק לימוד ביצחק. כל אבא מגלה לנו משהו אחר. חסד, אמת. יצחק אבינו מגלה לנו את הכוח לראות את הדברים פה בעיניים שהן שייכות לגמרי, לגמרי, לגמרי לנצח. להיות מציאותי ולראות את הדברים באיזה מין ראייה כזאת שעל פניה נראית לגמרי לא מציאותי. זה מתחיל לעניות דעתי בלידה שלו. אני מודה, אף פעם לא הצלחתי להבין באמת. מה באמת כולם כועסים על שרה, בצחוק שלה? אברהם צחק בדיוק כמוה. אז יש אין סוף הסברים. אבל זה תמיד נראה לי הסברים בדיעבד, הסברים לאחר מעשה. הוא צחק, היא צחקה, אצלו כתוב היצחק בליבו, אצלה ותצחק שרה בקרבה, מה? אצלה זה יותר משונה. הוא צוחק והקדוש ברוך הוא לא כועס עליו. היא צוחקת, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה צחקה שרה? ואז היא מכחישה, ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי. והיא אומר, לא, כי צחק. מה זה כל הדבר? רש"י מיד משתמש באונקלוס ואומר, הצחוק של אברהם הוא צחוק חיובי, חדווה, חדי. הצחוק של שרה הוא לגלוג. מי אמר לך? אני יודע שאונקלוס מתרגם כך, מי אמר לו? איך הגיעו לזה? יש כל מיני הסברים. לעניות דעתי, ההסבר הוא פלאי פלאות, והוא פשוט לחלוטין. הוא ממש כתוב בפסוקים. בואו נסתכל רגע במקורות 6 ו-7. קורות ידועים לנו. בפעם הראשונה שמתבשר אברהם אבינו על הבשורה הזו שיהיה לו ילד שקוראים לו יצחק. הוא מתבשר את הבשורה הבאה. ויאמר אלוהים אל אברהם, מקור 6, סוף פרשת לך לך הוא. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך, היא עדיין נקראת שרי, לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. בסדר? אז זו בשורה א'. השתנה השם משרי לשרה. על זה אין שאלות, מובן, הקדוש ברוך הוא משנה גם את השם של אברהם לאברהם. הלאה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. תגובה, ויפול אברהם על פניו ויצחק. זה שזה מדרש שאומר, נכון שהוא צחק, אבל זה היה בנפילת אפיים. זה לא פשט. ואצל שרה זה היה באוהל בקדושה. זה לא מובן. ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו לבן 100 שנה יוולד, ואם שרה הבת 90 שנה תילד. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כועס עליו? לא. אבל מה שמפריע לי זה לא רק שהוא לא כועס. מה הוא כן נוסיף לו עכשיו? בואו נסתכל בפסוק הבא. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. אם אתם שואלים אותי בהבנה בעברית, מי שפחות מאמין זה אברהם. הרי הוא אומר מפורש, בונו של עולם, עזוב, הלוואי שהוא יחיה. מה הפירוש שלו? זה ההפך. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוהים, פסוק יוטה, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. חידוש גדול. מה, זה נאמר כבר מקודם. אז מה, אם אני אומר את זה פעם שנייה, עכשיו זה כבר הופך ללא מצחיק. אבל שרה אשתך יולדת לך בן. זה היה מצחיק כי היא בת 90. עכשיו היא בת 90 ודקה. מה התרחש? מה קרה עכשיו? אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. לא מובן. איך הסיפור אצל שרה? נסתכל במקור 7 מיד במלאכים שבאים בתחילת פרשת ויירא, ויאמרו אליו, ויהיה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. איה מי? שרה, נכון? כי היא כבר נקראת איך? שרה. זה נשמע פשוט מה שאני אומר, אבל עוד מעט תראו כמה זה חשוב הפרט הזה. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. שאלה ככה שאי אפשר לענות עליה, זה ידע אישי חינם, שאלה בסברה. שרה לדעתנו כבר שמעה את הבשורה מאברהם. אני בטוח שכן. ההיגיון מחייב שכן. מה, אברהם שומע את הבשורה ומה, הוא משאיר את זה בהפתעה? היא מחכה, היא בתשעים. אז הוא לא אמר לה, יהיה בן בעזרת השם. אגב, יש לי הוכחה שאברהם העביר לה את כל המסר. בהוכחה הזו משתמש החתם סופר בענייני גיטין. מעניין, הוכחה מעניינת, הלכתי. איך המלאכים קוראים לה ויאמרו אליו, איה, שרה אשתך. נו, היא לא צועקת, לא שרה, שרי. היא 90 שנה התרגלה לשם שרי. ועכשיו, אחרי בלותי הייתה לי עדנה וגם שינוי שם לכבוד הגיל. היא יודעת שהיא נקראת שרה. לדעתי לא צריך בכלל את הדיוק הזה. החתם סופר דן בסוגיה מעניינת מאוד בגט שהחליפו בו בין שרה לשרי. הוא דן בהחלפת שם, בשטרות. ודן האם יש דיון שלם בהלכה לא חשוב בתשובות של החתם סופר. והוא מביא מפה הוכחה מהפרשה. לי פשוט פה. ששרה יודעת את כל הבשורה, לא צריך את זה, זה ברור שאברהם מעביר, הרי זה לא נאמר לו בסוד. עכשיו שרה שומעת את הכל, היא כבר יודעת את הסיפור, ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. יש מי שאומרים שהחטא שלה שהיא דיברה על אדוני ולא עליה. זה לא המהות של הוויכוח עכשיו. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם הילד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. זו טענה קשה. חוסר אמונה, היפלא מהשם דבר. למה לא אמרת את זה לאברהם? למה אתה אומר את זה רק לשרה? ותקחה שרה לאמור לא צחקתי כי ירע ויאמר לא כי צחק. זה עד כדי כך קשה שהחזקוני, פעם הזכרנו אותו, החזקוני הוא פילי פלאות, החזקוני אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא כעס לא רק על שרה, אלא גם על אברהם, בעיקר על אברהם. זה חזקוני יפה מאוד, פעם הזכרנו אותו. הוא אומר נפלא, פסיכולוגיה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי לא אומר לשרה למה צחק, הוא אומר לאברהם למה צחקה שרה. לאברהם הוא אומר למה צחקה שרה. החזקוני אומר כמו אישה, חמות, שרוצה לצעוק על קלתה, אבל לא נעים לה, רק עכשיו היא נכנסה למשפחה. אז היא צועקת על ביתה וקלתה מבינה. החזקוני אומר. היא אומרת לה, למה שם פה את הכוס? ואז היא אומרת, אה, נכון, גם אני לזה. אני באמת, הבנתי למי אתה מתכוון. לעניות דעתי, הפשט הוא פשוט לחלוטין, וזה כל הבשורה. בוא נחזור רגע למקור 6, לפסוק האחרון. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, היה בזה חידוש? כלום. כי הרי הוא אמר לו לפני כן ששרה אשתו יולדת לו בן. נכון? וגם נתתי ממנה לך בן. הוא אמר לו את זה. מה זה גרם לאברהם? צחוק. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. לעניות דעתי אין בזה שום חידוש, כלום. החידוש בכלל לא מופיע פה, החידוש מופיע במילים הבאות. אבל שרה אשתך יולדת לך בן, זה דבר עצום. וקראת את שמו יצחק. וקראת את שמו יצחק, זה לא תיאור איך תקרא לו בברית. תגיד, אתה צחקת? אתה יודע למה צחקת? כי עוד לא הסברתי לך את הרעיון. עכשיו אני אסביר לך את הרעיון. הילד הזה, זה שמו. כל עניינו הוא צחוק. כלומר, משהו שלך נראה צחוק. משהו שלך פה בעולם הזה לא מובן, לא נורמלי, לא הגיוני. וקראת את שמו יצחק, אתה צריך להבין מהותו תהיה שהכל פלא. כל עניינו של יצחק יהיה שבאמת זה לא מובן, זה לא מתפס, זה לא במציאות שלנו. זה יצחיק אותך. אני מבין למה זה יצחיק אותך. כי עוד לא לימדתי אותך את הרעיון ששמו יהיה יצחק. אבל עכשיו אתה כבר מבין את הרעיון ששמו יהיה יצחק. אז עכשיו אתה ואת יודעים שהוא יקרא יצחק. אז למה עכשיו את צוחקת? אברהם צחק לפני שהודיעו לו וקראת את שמו יצחק. שרה צחקה אחרי שכבר הודיעו בעולם שהוא נקרא יצחק. כשנולד יצחק והודיעו שיקרא שמו יצחק, נולדה בעולם התופעה הזאת שנקראת אז ימלא צחוק פינו, הצחוק הזה של נצח ישראל. הדבר הזה הלא הגיוני, הלא מובן, הלא טבעי, הלא רציונלי. מתחילתו. מהורתו ומלידתו ומהקידתו, הכל הכל הכל, זה באמת לא מובן. איך אומר זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וילדים משחקים ברחובותיה, הוא אומר את זה ערב החורבן. ואז הוא אומר, כי ייפלא בעיני שארית העם הזה, ויהיה פה שארית העם, אחרי כל השעות ואחרי כל הדברים הנוראים, יעמוד שארית העם ויראה שוב את הילדים משחקים ברחובות. כי ייפלא בעיני שארית העם הזה, היפלא מהשם דבר, זוכרים את הביטוי? כי ייפלא בעיני שארית העם הזה, גם בעיני ייפלא, אומר הקדוש ברוך הוא. נכון, זה פלא. משונה, מצחיק, לא הגיוני, יצחק נקרא על שם העתיד, על שם הצחוק, על שם הדבר אגב שלפי ההלכה כאן בעולם הזה אי אפשר לעשות אותו. כתוב בהלכה שאסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. לשחוק מותר, אבל ימלא פיו אי אפשר. שנאמר, עד ימלא צחוק פינו ולשוננו רינה. כי כאן תמיד כל צחוק מהול במשהו הפוך. אבל יצחק נמצא כאן, שם. ולכן הוא כאן נמצא באז ימלא שחוק פינו. מבחינה מעשית, יצחק לא מופיע בפועל. יצחק מתכנן את כל הברכות שיש בעולם, ורבקה היא זו שמנהלת את העסק והופכת את הכל. אבל רבקה גם יודעת ששום דבר לא יתרחש אם יצחק לא יהיה זה שיברך. רבקה יכולה בקלות להגיד ליעקב, תברח מהר ללבן. אבל היא יודעת שזה לא יעזור כלום אם הוא יברח ללבן ולא יקבל קודם כל את ברכת אברהם מיצחק. אז הוא צריך לעבור אצל יצחק ולקבל את הברכה. איך אמרנו על יצחק בעקדה? הוא לא חוזר לבאר שבע. הוא הולך כמו שתיארנו תמיד עם מלאכי שמיים ומגיע מהעקדה בכלל לא לבאר שבע חזרה. הוא לא חוזר אל המציאות הזאת. הוא יורד מהעקדה או עולה מהעקדה למקום אחר לגמרי. מי שיחפש את יצחק אבינו אחרי העקדה ימצא אותו אחרי הרבה שנים או הרבה זמן, לא יודע כמה, בבאר לחי רואי. ימצא אותו יושב עם באר לחי רואי, שם פתאום תראה אותו רבקה, שהיא תבוא יחד עם אליעזר ותשאל מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו. אין לי ספק שהיא ראתה הרבה מאוד אנשים בדרך בין חרן עד למרכז ארץ ישראל. הרבה מאוד אנשים הלכו. אבל משהו פה היה אחר. למשהו האחר הזה רש"י התכוון, ראתה שידו פרוסה בתפילה. הוא יצא לסוח בשדה. את השדה הזה חז"ל ראו בתור השדה, הר המוריה. אבל הוא בא מבו באר לחי רואי. שם ישבה הגר שגורשה מהבית. בעצם בגלל יצחק. הגר, ישמעאל, והוא מביא איתו את הגר חזרה בתור כתורה לאברהם אבינו. הוא מחזיר אל אברהם אבינו. שבו פקח אלוהים את עיניה של הגר והיא ראתה באר מים. הוא כל הזמן מסתובב בראייה הגדולה הזאת. יצחק זה אותו כוח אדיר שאחר כך יתגלה בדורות בפעמים מסוימות אצל אותם אנשים גדולים שיכולים לחיות כאן ולראות שם. רבי עקיבא שיראה את אותו שואל יוצא מבית קודשי הקודשים ויראה בשואל הזה גם את הנבואה של זכריה על עוד ישבו זקנים וזקנות כי ייפלא בעיני השם גם בעיני ייפלא. רבי עקיבא יקבל את הכוח הזה מיצחק. רבי יוסף המפורסם שדיברנו עליו הרבה פעמים שיאמר מול כל האמוראים האחרים לא ייתי ולא אחמיני. לא יבוא המשיח ולא יראינו, אלא יבוא ויראינו וישקה לשבת בצל גלליו של חמורו של המשיח. אני יודע מה יהיה בחבלי משיח. אני יודע את הצרות שיהיו בחבלי משיח. אני יודע את הפחד של חבלי משיח. אבל אני יודע גם שיהיה לי את הכוח לראות לא את חבלי המשיח, אלא לראות מתוך כל חבלי המשיח האלה את המשיח עצמו. ואני ריאלי. אני יודע שיהיה חמור, ולחמור יהיו גללים, ולגללים יהיה צל, וזה כואב, וזה ריח רע, וזה קשה. אבל אני רוצה להיות שם, כי אני רוצה לראות את זה, כי אני יודע שיהיה לי את הכוח לראות את זה מבעד פנימה, ולראות מתוך זה את הגאולה הגדולה. את הכוח הזה מקבלים מיצחק אבינו. ברוך השם. כך נקרא יצחק אבינו. זה הגויים שרואים את יצחק. ראו ראינו כי היה השם עמך. ראו בנסתר, ראינו בגלוי. לא יודעים להסביר איך. לכל אבא יש תפקיד. חז"ל מלמדים אותנו שהתפקיד ששייך לסוף הגלות, התפקיד ששייך לתקופה של תחילתה של הגאולה הגדולה, שם התפקיד הכי דומיננטי של יצחק. אז בא יצחק אבינו ומגלה את הדברים הכי פנימיים, שנראים משונים, שנראים לא נורמליים, שנראים לא הגיוניים, אבל אז הוא בא ומגלה את הסגולה, את הנצח. איך מספרת אותה גמרא מפורסמת שדיברנו עליה כמה פעמים, אני רוצה להזכיר אותה על פה, רק בהקשר קטן, כדי לסיים בעוד פסקה אחת מהזוהר שלמדנו מקודם, אבל לפני הפסקה הזאת, יש גמרא שעוסקת גם היא בפסוק, עוד פסוק, שבו יצחק לא מופיע. דיברנו על הגמרא הזאת יותר מפעם, אני רוצה להזכיר אותה בגלל דבר אחד הפעם. עוד פסוק שיצחק לא מופיע ואברהם ויעקב מופיעים. יש פסוק בישעיהו, כתוב בו, כי אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, מופיע בסוף בסוף למטה. כי אברהם לא ידע, אחרי מקור 11, אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. פסוק בישעיהו, אתה אבינו. אברהם לא ידענו. מי זה אתה אבינו בפשטות? הקדוש ברוך הוא. כי אברהם לא ידענו. מה רוצים פה מאברהם? אני לא יודע. וישראל לא יכירנו. ישראל זה יעקב כנראה. אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. שוב כמובן מי חסר? עוד פעם יצחק. חז"ל מתארים את זה בתיאור נורא. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו ואומר לו, אברהם אבינו, יש בעיה. בניך חטאו. בניך חטאו, פירושו חטאו כל כך שהזכות שלך כבר לא עוזרת להם. זהו, השתמשנו בזכויות שלך עד הסוף. אז מה עושים? אומר אברהם, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. נורא, ימחו, חטאו, יש אמת בסוף. מה הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך עם אברהם אבינו, נלך אל יעקב, נגיד את זה לא. אולי הוא יתפלל. למה שהוא יתפלל? אז הגמרא אומרת, אברהם אבינו לא היה לו צער גידול בנים על הילדים האלה. היה לו מהילדים האלה אחד, אבא של כולם, יצחק. והיה לו די הרבה נחת ממנו. היה בסדר, הכל היה בסדר. נו. אבל יעקב אבינו היו לו 12. ושם היה, ברוך השם, שמעון ולוי ויוסף ויהודה, ובסדר. נלך אליו, היה לו צער גידול בנים, אפשר בהווי רחמי עליו, אולי יהיה לו קצת יותר רחמים. בא אל יעקב ואמר לו, חטאו, בניך חטאו. אמר לו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. חטאו, ימחו. הלך הקדוש ברוך הוא ואמר, לא בסבי טעמה ולא בדר בקיצה. משפט נורא. אי אפשר לסמוך לא על הזקנים, על אברהם, ולא על הדרדקים. יעקב, לא בסבי טעמה ולא בדרדקי עיצה. אגב, אותי תמיד יטרין כבר בשלב הזה. מה הדילוג על יצחק? למה לא הלכת ליצחק? עכשיו באים אל יצחק. בא אל יצחק ואמר לו, בניך חטאו. אמר לו יצחק, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? אני לא אתייחס בכלל לנושא לפני שינוי נוסח התביעה. מה פירוש בניך חטאו? מה זה הסרת האחריות הזאת? למה בניי? והוא אומר לו, קראת להם כשהם היו נחמדים, כשאמרו נעשה ונשמע בני בכורי, אבל עכשיו בניי. ואז הוא מתחיל. ועוד, כך ממשיך יצחק אבינו, כמה חטאו? חשבונות. הוא עושה שם את החשבון המפורסם. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. כל העסק 70 שנה. זה אנחנו מדברים. דל 20, 20 תוריד מיד, כי עד גיל 20 אדם הוא לא בר עונשי שמיים. רק מגיל 20. אז אתה מדבר על 50 שנה של יהודי. אי אפשר לספוג את זה. עכשיו נמשיך. הרי הוא לא חוטא כל החמישים שנה. דל 25 שנים, תוריד 25 שנה מתוך החמישים, זה הכל דו שיח בין יצחק לקדוש ברוך הוא, פילי פלו. דל 25 שנים, דלילותה. זה לא כל כך נעים, אבל אנחנו ישנים לפחות חצי מחיינו. אז גם אם רוצים לא חוטאים. אז אתה מדבר על 25 שנה, זה משהו נורא, ריבונו של עולם, בוא נעמוד רגע, נראה את הפרופורציות, הקצה הקטה. עכשיו זה לא ש25 שנה שהוא חי בפועל ועובד ופועל, הוא חוטא. דל תרתי שרי ופלגה מתוך ה-25 גם תוריד ריבונו של עולם 12 וחצי שנה, למה? דמייחל ודצלויי ודבית הכיסא. ככה גמרא. תראה, יהודי אוכל. הוא מתפלל, או הוא מתפלל. בגמרא כתוב שגנב שהולך לגנוב מתפלל שהוא יצליח גם כן. יהודי תמיד מתפלל. ולבית הכיסא הוא בן אדם, לא. אז 12 וחצי איך שלא יהיה תוריד. כל מה שנשאר זה 12 וחצי שנה מתוך 70 שנה. אתה לא יכול לקחת את זה. אם אתה סובל את כולם מוטב. ואם לאו, פלגה עליי ופלגה לך. אני לוקח חצי. מה משונה כל כך? ואם תמצא לומר, דיון תלמודי, אלא מה אתה אומר ריבונו של עולם, אפילו 6.25 שנים של יהודי אתה לא מוכן לספוג חטאים. זה מה שנשאר חטאים. של היהודי שחוטא מקסימום. אז אפילו 6.25 שנים של חטאים אתה לא מוכן לספוג לבד. ואם תמצא לומר, כולם עליי, הקריבי את נפשי כמך. בשביל זה הייתי על המזבח. אז הכל עליי. מיד אמרו ישראל, כי אתה אבינו, לא הקדוש ברוך הוא. יצחק. למה כי אתה אבינו? כי אברהם לא ידענו. אמר ימחו על קדושת שמך. וישראל לא יכירנו. אמר ימחו. אתה אבינו. אמר להם יצחק, אבינו חס וחלילה. עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ואח ואילהו, זה שיא הגמרא, ואח ואילהו קודש הבריחו בעיני הוא, והראה להם את הקדוש ברוך הוא בעיניים שלהם. וזה סוף הפסוק. אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. הם פתחו ואמרו כי אתה אבינו ליצחק. כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אמר להם יצחק לא. חזרו בהם ואמרו אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. צריך להבין את זה לעומק. יצחק אבינו לא, אבל מה זה החשבונות האלה? 6.25, 12.5, 25, צריך להבין את זה. יש עליו שבו החטאים הם כל כך קשים, המציאות היא כל כך קשה, החושך הוא כל כך גדול, שאי אפשר להתעלם ממנו כבר. אי אפשר להגיד שהחושך לא מופיע פה. זה נכון אצל כל מי שיש לו נשמה גם של העולם הזה וגם של העולם הבא. אבל יצחק אבינו בכל מצב רואה רק את העסק הפנימי. אז הוא בא ואומר ריבונו של עולם, בוא נבדוק כמה חטאו. 70, 50, 25, 12 וחצי, 6 ורבע. בסופו של דבר זה לא שאני נעקדתי. גם הם נעקדים. בסופו של דבר, תראה את הכל. יצחק אבינו מבקש לראות את הדברים בצורה הכי פנימית שלהם, ובפנים, בפנים הם לא חוטאים. בפנים, בפנים יש משהו יותר עמוק. שאת המשהו היותר עמוק מגלה רק יצחק. זאת המדרגה של יצחק שמצליח לראות לאורך כל הדרך את הנקודה הכי פנימית. אולי לכן הוא גם טועה לפעמים. לכן הוא גם רואה את עשיו ורוצה לתת לו את הברכה שלו. כי הוא רואה את העסק פנימה. לכן יש לו כוח ללכת אל ישמעאל ולהחזיר אותו חזרה אל אבא וללכת אל הגר ולעשות אותה לקטורה. ולהחזיר אותה אל אברהם פנים. יצחק אבינו זה האבא שבפועל לא מופיע. לכן ההתגלויות האלוקיות במחזות, בחלומות, במלאכים, זה לא איתו. ודאי שיצחק אבינו עובר מבאר לבאר. מה יש לו להתעכב בבאר? לא בבאר הזאת, יגלו את הקודש ברוך הוא דרך הבאר הבאה. לא בבאר הבאה, יגלו אותו דרך הבאר הבאה. יצחק אבינו לא עושה חשבונות. מדוע באתם אליי ואתם שניתם אותי? הוא רק רוצה לשמוע את המשפט, השם עמך. והם רואים שהוא ברוך השם. ולכן אצל יצחק אין בכלל את המציאות של עלייה מאברהם לאברהם, לאב המון גויים, או מיעקב לישראל. יש אצלו את המציאות הקבועה הזאת, כל הזמן. העתידית, יצחק. ואין רגעים שזה חיוני יותר, וממשי יותר, ורלוונטי יותר, מאותו לעתיד לבוא שהחושך מכסה ארץ, וערפה לאומים, ויש לפעמים תחושה שאתה לא יודע מאיפה יכולה לבוא פה איזו ישועה, ואז צריך להידבק בדמות הזאת של יצחק אבינו. אז מגיע יצחק שקוראים ואומרים לו אתה אבינו. אז מגיע יצחק שנותן את אותו כוח פנימי שלא יכול לראות רק את השואל, אלא רואה באמת בריאליה הרבה הרבה יותר עמוק ממנו. אז מגיעה ההנהגה הגדולה הזאת שמלמד אותה יצחק אבינו. השעה מאוחרת, אני רק רוצה לסיים באותה פסקה מופלאה בזוהר במקור 11. זוכרים את השופר, את העיל של יצחק? כל העקידה נקראת כאילו כניסיון של אברהם. אבל יצחק הוא האבא היחיד שבזיכרונות של ראש השנה אנחנו מסיימים בו את הברכה, לא באבות. ועקידת יצחק היום ברחמים לנו תזכור. חז"ל מסבירים מי זה השופר הזה ומי זה יצחק. זוהר מרתק. זוהר בפרשת אמור, מקור 11. תחזי. כמובן דברים גדולים ונשגבים, אני רוצה לראות אותם ממש ממש מלמעלה למעלה, ברגע אחד ובזה לעמוד. תחזי בוא וראה. כדהו שופר אילה דנהירו דקולה בי, כמו שיש אברהם תחתון ואברהם עליון, ויש שמואל שמואל, ויש לכל אחד את הישראל והכהן שבו, יש גם שופר תחתון ושופר עליון. לכל דבר בעולם יש תחתון ועליון. ההוא שופר אילה, אותו שופר עליון, דנהירו דקולה בי, שכל האורות של כולם נמצאים בו. זה כלל פשוט. ככל שהדבר תחתון יותר, הוא מצומצם יותר. הוא שלי. ככל שהוא עליון יותר, הוא כולל יותר. מלך עליון על כל הארץ. כדהו שופר אילה דנהירו דקולה בי, ויש רגעים שהשופר הזה שמבשר את הגאולה, שמבשר את הבשורות הטובות, ונהירו דקולה בי, הסתלק ולא נהיר לבנים. יש לפעמים רגעים קשים שהשופר הזה מתעלה למעלה, עולה לגובה, ולא מאיר לבנים. ואז אין את השופר העליון. אין את התקע בשופר, יש שופר של הקדוש ברוך הוא. כמו שיש שופר שלנו, יש שופר שהקדוש ברוך הוא תוקע. והשופר הזה לא מאיר לבנים. ובאותם רגעים כדין דינה יתאר, אז מתעורר הדין, מתעוררים הדינים בעולם. וקורסבן התתקנו לבי דינה. דימוי פילאי פלאות. יש דין בבי דין של מעלה. וקורסבן כיסאות, קורסאות, מתוקנים לבית הדין, מזמינים כיסאות ויושבים לדין בבית דין של מעלה. ודה שופר, והשופר הזה, אילו דה יצחק יקרי. השופר הגדול הזה, העליון, נקרא אילו של יצחק. איל זה לא רק חיה, איל זה כוח. תוקפי די יצחק. כוחו של יצחק הוא תושבחתי דאבהן. השבח של אבותיהם. או המשובח באבותיהם. עכשיו העיקר. כד איסטליקה הוא שופר גדול. תקע בשופר גדול. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כשמתעלה, כשמסתלק, איסטליק זה מתעלה לגובה. אותו שופר גדול דלו ינקה לבנין, שעכשיו הבנים לא יכולים לינוק ממנו, ונראה כאילו כבר אין כלום. מה אז קורה? כדי באותו הרגע יצחק יתקף. באותו הרגע מופיע יצחק עצמו, ויתקן לדינה באלמה. באותו הרגע מגיע יצחק, ומתקן את הדין שבעולם. בניך חטאו, ימחו. בניך חטאו, ימחו. בניך חטאו, בניי ולא בניך. זה הרגע שבו הסתלק השופר הגדול. ודווקא אז מתגלה יצחק אבינו בכוח הגדול הזה של וקראת את שמו יצחק. ומהכוח הזה של יצחק יש את אותו המתקת הדין, את אותו הכוח שאין מציאויות יותר מאשר ברגעים ההם שצריך להיאחז בו, בו ובמה שנובע מכוחו, בכוח הזה לראות תמיד את אותה נקודה הכי פנימית שיש, גם בזמנים שנראה כאילו השופר הזה שכל האורות נמצאים בו איסטליק לאילה. יצחק, תושבחתי דאבהן. ערב טוב.